את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, כל חי תמיד איתי. שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים, היום נתבונן בעזרת השם ביסוד נכבד שנוגע לבית היהודי בכלל ולחינוך הילדים בפרט. שרה, שהייתה אשת חסד עצומה, למרבה הפלא אומרת לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. זו אותה שרה שכל כולה הייתה נתינה לזולת. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את האנשים, כמו שאומרים חז"ל על הפסוק, את הנפש אשר עשו בחרן. אוהל עם ארבעת הפתחים, הכנסת אורחים, עומדת לצידו של אברהם. רואים כשהגיעו שלושת המלאכים איזו קבלת פנים, עשתה הכל בשביל האורחים, כל כולה אישה של נתינה וחסד. והאישה הזו טובת הלב גדולה בנבואה מאברהם, והיא אומרת לו, גרש האמה הזאת ואת בנה, תגרש את הגר ואת ישמעאל מהבית. איך ייתכן דבר כזה? והקדוש ברוך הוא מסכים איתה. ויומר אלוהים אל אברהם, על ירא בעיניך, על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, היא צודקת. צריך להבין מה בדיוק קרה כאן, אבל התשובה נמצאת בפסוק שלפני כן. לפני שאמרה לאברהם לגרש, כתוב, ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. מה זה מצחק? רש"י מוכיח מפסוקים שהוא היה קל דעת במה שנוגע לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כלומר, שרה זיהתה שיש כאן סכנה חינוכית ליצחק. יש כאן נער שמדרדר, שלא הולך בדרכו של אברהם, ועלול לקלקל מאוד את יצחק בנה. מיד אמרה לו, גרש האמה הזאת ואת בנה, והקדוש ברוך הוא הסכים איתה. מפורסם בשם החפץ חיים שאמר, הרי לכאורה יש כאן דבר פלא. אם ישמעאל היה נשאר שם בבית, היה רואה דוגמה אישית מאברהם, מיצחק, מסתבר שהוא היה קצת קולט איזה ריח של רוחניות, והחיים שלו בעתיד היו טובים יותר מבחינה רוחנית. ובגירוש הזה ייתכן שהייתה תוצאה שלילית לישמעאל. אבל הקדוש ברוך הוא הסכים עם שרה ואומר לה, אומר לאברהם, מה ששרה אומרת לך תשמע לה, כי החינוך של הבן שלך, של יצחק, הוא במשקל גדול. אנחנו לא נכנסים כעת לשאלה מה קורה במצב שיש בבית ילד שירד, מה דרכי ההנהגה, כל משפחה ומשפחה צריכה להתייעץ על כל מקרה לגופו, באיזו צורה לקרב, באיזו צורה לשמור על הילדים האחרים, מצד שני שלא להפסיד את הילד שיורד. אבל אנחנו רוצים יותר לגוע בסוג אחר של מפגע ונזק שיש בבית, שהוא לא במצב של נפש כנגד נפש, אלא כל מה שנוגע לפגעי הטכנולוגיה. כל אדם צריך לומר לעצמו, אם הוא מזהה שיש לו בבית, אם זה בטלפון, אם זה במחשב, תכנים שאינם ראויים, תכנים שאינם נקיים, או אפילו אפשרות טכנית שאולי צריך לזכור את המילים האלה של שרה, גרש האמה הזאת ואת בנה. פשוט לגרש מהבית את כל התכנים האלה, שלא יהיה שום מצב של סכנה, כמה קלקולים, כמה בתים התפרקו, כמה יראת שמיים אנשים ירדו, כמה נזקים שהגיעו מכל הבחינות, אם זה להורים, אם זה לילדים, על ידי בסך הכל פיתוי קל, שאדם אמר לעצמו, רק לצורך העבודה אני אכניס את זה, ואחר כך משם כבר פתח יותר ופתח יותר, עד שהגיע למחוזות אפלים שמימיו לא חשב שיגיע אליהם. וזו חובה פשוטה ויסודית, חובה גמורה, לא עניין של הידור, לא עניין של אדם יאמר בוא ננסה וסמוך עליי שאני אסתדר, אלא כמו שבדיני ייחוד יש הלכות, כך אסור לאדם להיות במקום שיש שם מקום אפשרות להיכנס לתכנים שאינם ראויים, אם זה בטלפון, אם זה במחשב, אם זה בכל דרך אחרת. אמנם טבעו של האדם שהוא סקרן, והקדוש ברוך הוא ברא באדם את יצר הסקרנות לטובה. על ידי סקרנות האדם רוצה ללמוד, רוצה להחכים, רוצה להבין, אבל כמו כל שורש שאפשר להצמיח ממנו דברים טובים ואפשר להצמיח ממנו דברים רעים, כך גם השורש הזה של הסקרנות אפשר להצמיח דברים טובים, להחכים בתורה, במידות, בהנהגה, להתפתח מכל הבחינות. ועם הסקרנות הזו האדם יכול חלילה לרדת שחת, להגיע למקומות הכי אפלים והכי נמוכים. הרי בתקשורת הזו האלקטרונית למיניה, כל הרשתות למיניהם, אם זה בטלפונים או במחשבים, יש שם את כל מה שרשי מונה בקלקולים, שבתרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצוחק. כמה קלקולים של עבודה זרה, ממש כפירה ואפיקורסות. בדורות הקודמים, כשהיו מוציאים ספרים, אנשים שניסו להכניס אפיקורסות בעם ישראל, ובאו אפילו בשם המדע שכך מוכח וכך מצאו וכך גילו, אז מי שהיה חכם ידע שהקדוש ברוך הוא ודאי שיודע את כל מה שהם גילו, והתורה אמת, ואם הם מצאו דברים שנראים סותרים, אז יש להם טעות מסוימת. אבל היו כאלה שהתפתו וירדו, וכשירדו התקלקלו הם וזרעם אחריהם, ובדור הזה כשהתברר שהמדע טעה, יש אין ספור דוגמאות כאלה, הבאנו בספר, בסדרה של ספרי המהפך, כמה וכמה דוגמאות כאלה שהמדע טעה בזמנם בדברים שהיו בטוחים שזה נכון, וסתר את התורה, והיום חזרו בהם, מצאו שמשה אמת ותורתו אמת, דברי התורה נכונה. נכונים, אבל מה קורה עם כל אותם שבאותה השעה ירדו מהדרך רק בגלל שהתבלבלו, הפסידו את עולמם, הם וזרעם אחריהם. וכך גם היום כשמכניסים לבית כלים אלקטרוניים, אם זה רק בשביל טלפון ורק בשביל עבודה ורק בשביל מחשב וכו', ובסוף נגיעים למחוזות אפלים, נחשפים לקלקולים נוראיים, לדברים שיכולים לאבד את החיים של עצמם ושל הילדים אחריהם לדורות עולם. אז גם אפיקורסות, שזה עניין של עבודה זרה, וגם גילוי עריות, וגם שפיכות דמים, הסתה לקלקול המידות, השחתת המידות, אלה דברים שהם נמצאים בכל הכלים האלה. וכמה כאלה שיהיו בטוחים בעצמם, הרי לא לחינם אמרו חכמים אל תאמן בעצמך עד יום אותך, וסיפרו על אותו כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה ובסופו של דבר יצא לתרבות רעה. למה חזל סיפרו לנו את זה? כדי להשמיץ את אותו אדם? אין שום עניין להשמיץ אף אדם בעולם, אלא רצו שנלמד לעצמנו. גם אדם שהוא בטוח בעצמו, שהוא איתן וחזק, אבל כשיחשף לדברי אפיקורסות, כמו אותו כהן גדול, הרי איך הוא הגיע לזה? כשהתחילו להסיט אותו ולדבר, הצדוקים ואחרים דיברו בהתרסה והשתבשה עליו דעתו ויצא למקומות שאיבד את עולמו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לכן אמרו חכמים, אל תאמן בעצמך עד יום אותך. האדם חי בעולם שכמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, שהמלחמה היא מפנים ואחור. מכל זווית חיים בעולם גשמי, בעולם יצרי, שהקדוש ברוך הוא בכוונה שם אותנו בעולם כזה, כדי שנוכל לבנות את העולם הרוחני שלנו. אם האדם היה נולד נשמה בלי גוף, ואין לו יצר הרע, ואין לו ניסיונות, ואין פיתויים, ואין סקרנות, אז היה נולד לעולם, ומגיע זמנו שעוזב את העולם, ולא מגיע לו שום שכר. על מה מגיע לו שכר? הוא לא יתמודד עם שום דבר. אבל כשיש לאדם את הגוף שצריך לאכול, ויש יצרים, ויש סקרנות, ויש ניסיונות, והאדם עומד בכל הניסיונות האלה, איתן, עומד בגבורה, אז זה כמו מכשיר שבונה את העולם הרוחני שלו. הגוף עם כל היצרים זה מכשיר שבונה את העולם הרוחני של האדם כשהוא מתגבר עליו, כשהוא מתפתה ומרגיש איזה חשק פתאום לעשות דבר שהוא לא טוב, או להכניס איזה מכשיר לא טוב, מחשב עם אינטרנט וכדומה, ואומר לעצמו אני לא מתפתה, או אפילו אם יש לו בבית סוגר אותו, מסלק אותו, מחליף אותו. כמה שכר יש לאדם הזה? והדברים נכונים לא רק כלפי הילדים. כלפי הילדים זה ודאי, הרי אם ילד גדל בבית שיש בו אינטרנט פרוץ ויש בו טלפונים מקולקלים, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? עדיין הוא לא גיבש את עולמו. אבל אפילו ההורים עצמם, אפילו אנשים מבוגרים שלא ישמחו על עצמם, המציאות מוכיחה לאיזה מקומות אנשים ירדו. ובכלל צריך לדעת שיש הבדל גדול בין תאווה לבין עושר. יש על כך גם מחקרים שמצביעים על העובדה שאנשים מחליפים בדעתם ומתבלבלים, שחושבים שעושר ותאווה זה אותו דבר. באמת אלה שני דברים שונים. התאווה יכולה לתת איזו תחושה של כאילו עכשיו נהנו לרגע, אבל זה לא עושר. העושר הוא תמידי, העושר הוא קבוע, הוא עמוק, הוא תועלתי, ותאווה היא בדיוק להפך. התאווה היא זמנית, היא נגמרת, היא מזיקה, וכשמדברים על כל הכלים והמכשור האלקטרוני הזה, עם כל הטכנולוגיה שיש היום, והקלקולים שיש בתוכם, גם אותם שחייבים לצורכי עבודה, אבל רק על פי ההנחיות של גדולי ישראל, מה שהתירו עם החסימות ואיזה חברות ומי כן ומי לא. אבל היצר אומר לאדם שיש פה דבר מעניין, שאולי זה יעשה אותך מאושר, יעשה לך הרגשה טובה. אבל צריך לזכור את ההבדל הגדול הזה, שבין תאווה לבין עושר אמיתי. העושר האמיתי הוא ממלא את הנפש, הוא מרגיע את הנפש, הוא משמח את האדם. וכך האדם נמשך לאורך כל החיים, החיים שלו ממשיכים באושר וברוגע. אבל אדם שמתפתח אחר תאווה, אז הוא מרגיש שהנה התאווה הזאת כעת גורמת לאיזה עוצמה של התפעלות ממשהו, אבל גם אם הוא חווה סוג של הנאה, זה עניין זמני, זה נגמר, והכי גרוע שזה מזיק. מזיק גם בעולם הבא, ומזיק גם בעולם הזה. לכן, כל אדם שהוא בר דעת, גם אם יודע שהיו לו זמנים של רפיון, זמנים שבהם הוא התפתה וירד והכניס וקנה, אבל כל זמן שהנר דולק עדיין אפשר לתקן, כל זמן שאדם נמצא בעולם, האישה תעודד את בעלה, הבעל יעודד את אשתו, יחזקו את הבית, ירוממו את הבית, ויכניסו את הקדושה על ידי סילוק הטומאה. יש סור מרע ועשה טוב, קודם כל הסור מרע, להוציא את כל הדברים, המכשירים המקולקלים האלה מהבית, מהכיס, מכל מקום, ללכת על פי הקו שמתווים גדולי ישראל, צאי לך בעקבי הצון, אדם ששומע ונוטה לצא מן הזקנים, אף פעם אינו נכשל, הוא לא מפסיד מזה. גם אם באותה שעה יש הרגשה שהתרגלתי וקשה לי, ואיך אפשר, אבל אחרי שיעשה את הצעד הגדול הזה, ויגמל לאחר זמן קצר, יגלה כמה שהחיים שלו הופכים להיות יותר נקיים, יותר טהורים. הילדים שרואים דוגמה אישית אצל ההורים, כמה ההורים מקפידים ושומרים על עצמם, אז גם הילדים ילכו בעקבותיהם. הדוגמה האישית היא הכי מרכזית בחינוך ילדים. גם הילדים יודעים כמה העניין הזה של הקדושה יקר ונכבד וחשוב אצל ההורים, אז גם הם יתאמצו ויעלו ויתרוממו וילכו בדרך אמת, וכך ההורים יראו מהם נחת דקדושה. כשמדברים על הטהרה והניקיון מפגעי הטכנולוגיה, ראוי להתבונן בעוד נקודה אחת שיכולה לתת לאדם כוח, גם אם הוא נתפס כבר והתרגל, איך לצאת מההרגלים. או אדם שיש לו מחשבות כאלה, שאולי להכניס לבית דבר שלא ראוי להכניס על פי התורה, שיש בזה איסורי תורה, של ולא תטורו, של איסורי כפירה, אפיקורסות, שפיכות דמים, הסתה לדברים גרועים כל כך. אבל האדם מרגיש את הסקרנות הזו הטבעית ואת הרצון שלו ללכת ולשמוע ולראות ולצפות. יש יסוד גדול שהוא נכון לא רק בעניין הזה, אלא בכל פיתוי שהאדם מרגיש עם עצמו, יצר שבוער בו לדבר מסוים. כידוע, בתורת הסוד יש מה שנקרא חסד, גבורה ותפארת. גם גוף האדם יש בו ימין, שמאל, וכל האמצע שמחבר בין הצדדים. ימין, חסד, שמאל, גבורה. כלומר, מידת החסד היא בעצם בימין, וחסד עניינו נתינה ללא גבולות. יש אדם ששורש נשמתו במידת החסד, והאדם הזה רואים אותו שהוא נתינה ללא גבולות. קשה לו מאוד לסרב למישהו שמבקש ממנו עזרה, אפילו שמאוד קשה לו. הוא נותן את כל מה שיש לו. בחסד יש דרגות דרגות, אבל חסד קיצוני זה אדם שכל כולו נותן לאחרים, הוא לא מסוגל לסרב לאף אחד. ויש אדם ששורש נשמתו בגבורה, מידת הגבורה. גבורה זה דין. והאדם הזה ששורשו במידת הדין, הוא מרגיש שהוא מאוד אמיתי. הוא אף פעם לא ייתן משלו לפני משורת הדין לאחרים, כי זו האמת. אז הוא לא מוכן לוותר, אם זה שלי, זה שלי, אתה לא תיקח מזה פרוטה אחת, אני לא אוותר לך. הוא יכול לגשת לבתי משפט ובתי דין על דברים קטנים ופעותים, אבל הוא מרגיש שכך צריך להיות, יש לו עקרונות. הוא מאוד הולך בדינים עם עצמו ועם כל הסביבה, וכשמישהו מהסובבים אותו מעד או טעה באיזה עניין, הוא יכול להתנפל עליו בשצף קצף ולבזות אותו ולהשפיל אותו, וכל כולו דינים וגבורות, כי ככה האופי שלו. ויש אדם שהוא בבחינת תפארת. מידת תפארת זה האיזון שבין חסד לבין גבורה. זוהי מידת האמצע. ימין חסד, שמאל גבורה, והאמצע תפארת. תפארת זו מידה שמחברת בין חסד לגבורה, שהיא מאזנת ביניהם, ולכן היא תפארת. לא לחינם המשנה אומרת בפרקי אבות, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה, ותפארת לא מן האדם. אמנם המשניות לא נכתבו על פי הסוד, נכתבו על פי הפשט, אבל בהרבה מקומות נרמזו שם גם מושגים ששייכים לתורת הסוד, ומי שלומד את המשנה כפשוטה, מבין אותה כפשוטה, אבל רמזו חכמי ישראל לעניינים האלה, וכאן לא לחינם נקת התנה תפארת, יכל לומר הרבה מילים אחרות, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שיהיה טוב לו וטוב לאחרים. אבל נקטו בכוונה כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, לרמוז שמידה תפארת זה איזון בין חסד לגבורה. כלומר, אם אתה רק נותן לאחרים עד שאתה נשאר בלי כלום, זה לא טוב. לכן בהלכה נקבע גבול למידת הצדקה. מעשר כספים זה ראוי לכל אדם. כל אדם ראוי שייתן 10% מההכנסות נטו שיש לו בכל חודש לצדקה. יזכור שכל השפע שהשם נתן לו זה בא מבורא עולם, זה לא כוחי ועוצם ידי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ממה שקיבלת, מה שנתתי לך, 10% תיתן לנזקקים. הרי אדם עשיר שנותן מענק למישהו ואומר לו שמתוך זה תיתן 10% לפלוני, הוא ייתן בשמחה, כי כל זה מתנה שקיבלתי מבורא עולם. אדם שרוצה לתת יותר, אמרו חכמים, לא יותר מחומש, לא יותר מ-20%, אבל אומר אני רוצה לתת 50%, אומרים לו אל תיתן יותר, למה התורה בעצם הגבילה את הצדקה כמה לתת מההכנסות? בגלל אותם אנשים שהם במידת החסד. ואדם ששורש נשמתו במידת החסד, מרוב שרואה אנשים מסכנים וסובלים מסביב, יכול לתת ולתת עד שהוא עצמו הופך להיות נזקק ונצרח לבריות, שוקע בחובות. לכן התורה הגבילה, אלא אם כן מדובר בעשיר מופלג, שגם אם ייתן 50% מנכסיו, או יותר מזה, יישאר לו ולזרוע אחריו, אדם כזה יכול לתת גם יותר. אבל אנשים רגילים מן השורה, התורה הגבילה אותם, לא יותר מ-20%. כי חסד ללא גבולות, אמנם זו מעלה, אבל יכול להיות גם חיסרון. זה גם אדם שפעמים שחבריו, שהם לא בדיוק הולכים בדרך ישרה, מזמינים אותו לבוא איתם למקומות מסוימים שלא ראוי ללכת לשם, לראות דברים שלא צריך לראות, אבל הוא במיטת החסד, הוא לא יכול לסרב, הוא יודע שזה לא טוב, הוא לא היה רוצה מצידו, הוא היה מתרחק מזה, אבל מה לעשות שהוא משורבד לחברה בגלל החסד שבו. ויש אדם שהוא מידת הגבורה, קיצוני לצד השני, גם זה וגם זה, אומרת המשנה, תשאף להגיע לתפארת. שיהיה טוב לך ושיהיה טוב לאחרים, תלך תמיד בדרך נכונה, דרך האמצע, שזוהי דרך השם, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותך מה כן ומה לא. זו הקדמה כללית שנוגעת לכל ענייני ההנהגה של האדם במהלך החיים. אבל במה שנוגע לענייננו, אדם שירגיל את עצמו שיש לו בבית או בכיס מכשירים שהוא יודע שהוא נכשל בהם בדברים שהתורה אוסרת אותם, אבל קשה לו לוותר. יש חסד שהוא שלילי, שאדם עושה חסד עם עצמו כי הוא מרחם על עצמו והוא מרגיש שאיך אני יכול לוותר על זה. כאן צריך לזכור להכניס את מידת הגבורה במידת החסד. בערב שבת, כשמקדשים על היין, אנחנו שמים כמה טיפות מים בתוך היין כדי למתק את הגבורות בחסדים. גם אדם שהוא רק בחסד צריך להכניס גבורות בתוך החסד כדי להגיע לאיזון. והחסד הזה לא רק חסד עם נתינה ללא גבולות לאחרים, פעמים שאדם הוא עם נתינה ללא גבולות לעצמו, והוא רוצה ללכת אחר היצרים שלו כי קשה לו לוותר לעצמו, אבל יכניס את מידת הגבורה. יהיה אז כנמר, ואותו תנה שאמר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא זה שאמר אז פנים לגיהנום. אז מה האמת? כן להיות אז כנמר או אז פנים לגיהנום? זה נכון או זה נכון? וזה אותו תנה. התשובה היא, שני הדרכים האלה נכונים. יש מקומות שצריך להיות אז כנמר, ויש מקומות שאז פנים לגיהנום. אם זה במקומות שאדם צריך לנקוט בדרך העדינות והדרך ארץ והכבוד הזולת, והוא נהיה אז פנים וחצוף, אז הוא יכול לאבד את כל עולמו, כי בלי בושה האדם יכול לפרוץ את כל הגבולות. אבל יש מקומות שאדם צריך להיות אז כנמר. והתנא עצמו כבר ענה את התשובה שאין פה סתירה. הרי אחרי שאמר אז כנמר וקל כנשר וכו', אמר לעשות רצון אביך שבשמיים. העזות צריכה להיות לעשות רצון אביך שבשמיים. והעזות דקדושה הזו היא לאו דווקא כלפי העולם, גם כלפי עצמו. כשהיצר מפתה אותו שהוא עכשיו צריך ללכת עם עצמו במידת החסד ולתת לעצמו את הדברים האלה שהוא חושב שהוא יהנה מהם, וכבר הזכרנו קודם שכל הדברים האסורים שהם בגדר תאווה הם לא עושר. זו טעות שהאדם מבלבל בדעתו. זה מחקר שהתפרסם גם שעשו אותו בטכניון, שיש נקודה במוח, איזה מרכז של ההנאות של האדם, ואנשים מחליפים בין הנאה לבין עושר, שהם חושבים שאם אני נהנה אני אהיה מאושר, אבל הנקודה הזאת שנמצאת במוח ומופקדת על ההנאה, ההנאה היא זמנית והיא נגמרת. אדם שנהנה מאוד משוקולד מאוד טעים ומשובח, שזה פסגת חלומותיו לאכול איזה שוקולד יוקרתי, אם ייתנו לו שוקולד כזה, נניח שכל חפיסה קטנה עולה 200 שקל, ונותנים לו 100 חפיסות כאלה, הוא לא יכול ליהנות באותה רמה. בראשונה הוא ייהנה מאוד והתרגש מזה, בשנייה גם ייהנה קצת פחות, אבל לפתע הוא ירגיש שהוא לא עס חול. כי הנקודה הזו במוח שמופקדת על ההנאה, אפשר להדליק אותה שהיא תדלק, אבל היא לא נשארת דולקת הרבה זמן. היא נגמרת. זה כוח ההנאה של האדם שהוא נגמר מהר. אבל העושר מלווה את האדם, עושר באלף, מלווה את האדם לאורך כל הזמן, הוא מרגיש סיפוק, הוא מרגיש שמחה. כל התאווה שייכת לאותו מרכז, שזה עניין זמני, שהאדם מרגיש שזה סוג של, הוא עכשיו התלהב ממשהו, אבל המנורה הזו לפתע נשרפת. ואז הוא איבד את הכל, איבד את העולם הזה, איבד את העולם הבא. אבל אדם שהולך בדרך השם, אז נכון שהוא צריך להתגבר על תאוות ועל יצרים, אבל העושר הזה שהוא הולך בדרך נכונה, הרוגע, שלוות הנפש, כשהוא יתנתק מכל המכשירים המקולקלים האלה שהם מורידים אותו לשפל ורואה דברים שלא צריך לראות, והם משחיתים את הפנימיות שלו. כשהוא מתנקה מכל זה, הוא הופך להיות זך ונקי ורגוע וטהור וגם מאושר, שהאושר הזה הוא הרבה יותר גדול מכל סוג של תאווה והנאה רגעית. נמצא בסיכומם של דברים, כשניקח לעצמנו את ההכרזה של שרה אימנו, גרש האמה הזאת ואת בנה, אדם שיודע שיש לו בבית טכנולוגיה שלילית, אם זה במחשב, אם זה בטלפון, והוא מיד לוקח את המילים האלה של שרה וממש שם אותם עטרה לראשו, גרש האמה הזאת ואת בנה. יש בזה מצחק, כמו שכתוב שם על ישמעאל, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הקלקולים נמצאים שם. אני מגרש את האמה הזאת, מוציא אותה מהבית, הולך על פי הקו של גדולי ישראל. מה שיתירו, יתירו לצורכי עבודה. מה שלא יתירו, אין מצב שיהיה כאן בלי שום תירוצים ובלי שום פירושים. האדם הזה יגלה שכשהוא מכניס את הגבורות בתוך החסדים ומגיע למידה תפארת, לאיזון נכון, הנפש שלו נהיית רגועה ושלווה, הולך בדרך אמת. החיים שלו אחרים, השלום בית, חינוך הילדים, האווירה בבית, הכל עולה על דרך המלך. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכלל ישראל תסיעת הדשמיה, שנזכה תמיד יחד ללכת בדרך אמת, ונזכה מתוך כך לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.